אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make believe if you believe in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me.
אגדה יפנית עתיקה מספרת שמי שיקפל 1,000 אגורי נייר יזכה להגשים משאלה. אגורים מנייר הם מעין קמיה למזל טוב, ויש להם משמעות מיתית. קיפול נייר, או ביפנית אוריגמי, אורי, קיפול, גמי, נייר, הוא אמנות שנולדה בסין, כנראה סמוך להמצאת הנייר בשנת 105 לספירה. משם התגלגלה ליפן, ולימים הגיע גם למערב, וכך אותו אגור מצליח איפה, גם בעידן המודרני, לקיים משאלות מהותיות להתפתחות הקיום האנושי, ומשמש גם במדעי חלל, גם ברפואה, כן, כן, חייהם של מיליוני בני אדם ניצלים היום בזכות סטנט שמוחדר לאורכי הלב, ובנוי למעשה כמו אוריגמי. אבל אומנות קיפולי הנייר התפתחה מעבר לצורת האוריגמי המוכרת, ובעצם ניתן לייצב ולפסל בנייר כל צורה שהיא. פרחים, חרקים, ציפורים, סוסים, סמלות קלה, תיקים, נעליים, עוגות וממתקים. הכל מנייר. מרב פלג, אומנית עיצוב בנייר, היא שמלהטטת ויוצרת את כל היצירות המרהיבות האלה, והיא האורחת שלי היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, משה מוסקוביץ' על הביצוע הטכני. שלום מרב.
שלום רותי, כיף להתארח כאן.
אז מה יש בחומר הזה נייר, שבעבורנו משמש בדרך כלל חומר לכתוב עליו או לקרוא בו או לעטוף מתנות, איך זה שהוא יכול להיות גם סמלה, גם נעליים, גם אוף דורס ענק וגם לוויין בחלל?
אז נכון שאנחנו מכירים את הנייר בחיים השוטפים שלנו כנייר מדפסת, A4, נייר ממו, נייר עטיפת מתנה. אבל הנייר יש יכולות להתקפל, להתכמת, להיקרא, להיגזר, ואפשר לעשות איתו המון 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 דברים, מלאכות יד, כמו אוריגמי שציינת, כמו מגזרות נייר, וכמו הרבה דברים אחרים שאפשר לגזור ולחתוך וליצור אלמנטים תלת מימדיים. את הנייר, כמו שאנחנו מכירים, אנחנו שמרנו על אותה דרך של ייצור הנייר, כמו שיצרו בסין, רק עם השבחות ועוד חומרים נוספים שמכניסים פנימה, אבל בעיקרון התהליך הוא אותו תהליך. יש שמדברים על זה שהיה פפירוס במצרים, אבל הנייר כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא הומצא בסין, ויחד עם המצאת הנייר, התחילו ליצור גם מגזרות נייר. בעצם הסינים קראו לזה הפרח בחלון, כי הם היו גם מדביקים אותם על החלון, וקרני השמש היו חודרות דרך החלון, היו יוצרות איזשהו אלמנט עיצובי על הרצפה, ומוסיף עוד איזשהו אלמנט קישוטי. הם נוצרו על ידי קיפול 1:3 של הנייר, או קיפול 4, והם יצרו בעצם חיתוכים, שכשפותחים את המגזרת, רואים אותה כסיפור אחד שלם. בתחילת הדרך של מגזרות הנייר, הם היו נגזרות רק בבתי הצולה, כי הנייר היחסית היה יקר. המגזרת הסינית היא מאופיינת בצבע האדום שלה, כמו שאנחנו מכירים גם כשאנחנו רואים היום כל מיני כרטיסי ברכה או מגזרות נייר סיניות, הן אדומות. צבע שאצל הסיני מסמל מזל טוב ושמחה ומתכתב עם הסמל של האש. המוטיבים של המגזרות תמיד היו המילים כמו שפע, אהבה ומזל, ותמיד השתמשו בחיות כמו דרקונים, דגים ופרחים. עכשיו, לאורך הזמן, האומנות נדדה ליפן, והתפשטה בימי הביניים למזרח, ודרך פרס וטורקיה לצפון אפריקה ואירופה. בכל מדינה אפשר לראות את ההשפעה התרבותית של המגזרות נייר שהגיעו אליה. אם למשל ניקח את פולין, המגזרות נייר היו בעיקר באזורים כפריים יותר, אז היו גוזרים אותם על ידי מספריים לגזיזת צמר של כבשים. ואפשר לראות את המוטיבים שזה העולם של האיכרים, תרנגולים, פרחים וצמחים. כשהמגזרות הגיעו לגרמניה, שוויץ והולנד, הם היו נעשים במספריים קטנות. ובעצם היו יוצרים מגזרות קטנות, שלפעמים גם היית יכולה למצוא אותם בתוך שעון, שהיו מכניסים פנימה את המגזרת לקישוט, והמוטיבים היו נופים, והיה בדרך כלל צבע אחד, שחור על גבי לבן, לבן על גבי שחור, או כחול כהה. מגזרות הנייר הגיעו גם לאנגליה וצרפת, כמו שתמיד אנחנו רואים, כשאנחנו מטיילים בפריז, אפשר לראות את האומנים האלה, עוד יש כאלה שנשארו, שבעצם הם גוזרים את הסילואט, הם מסתכלים עלייך, גוזרים את הפוטרט שלך מנייר שחור, ואז בעצם יש לך רק שכבה אחת של הפוטרט שלך. בסקנדינביה מספרים שהנס כריסטיאן אנדרסן היה כותב את הסיפורים שלו, ותוך כדי סיפור הוא היה גוזר מגזרת, ובסוף הסיפור הוא היה פותח אותה, וכולם היו משתאים לראות איך מתוך כל הקיפולים האלה נוצר סיפור גזור בנייר. לדעתי יש גם מוזיאון שרואים את המגזרות שלו ממש. כן, 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 הם קיימות.
רגע, זה לא בעצם גם מה שאנחנו רואים, יש ספרים כאלה שאתה פותח והם תלת-ממדיים?
אלה נקראים ספרי פופ-אפ.
פופ-אפ, כן.
אבל החיתוך הראשוני, לפני שמניחים אותו על סוג של במות כאלה כדי להרים את האיור, זאת מגזרת. זאת מגזרת. מציירים וגוזרים מסביב ויוצרים כמה שכבות של מגזרות כאלה. יש קיפולים מאוד ספציפיים שמרימים את האיור כלפי מעלה או פותחים אותו ב-45 מעלות או ב-90 מעלות. זה נקרא ספרי פופ-אפ.
ספרי פופ-אפ, ובעצם הקיפול, כן? נראה לי שהוא סוד העניין בעצם של כל העסק הזה, של העבודה בנייר, נכון?
נכון. הקיפול נמצא בכל מקום בחיים שלנו, לא רק בנייר. אבל בנייר הוא בא לידי ביטוי בצורה הכי חזקה. יכול להיות קיפול אחד, והנייר הופך להיות בעצם משטוח למשהו תלת מימדי. כל הנושא של אוריגמי, שאותי מאוד הקסים בתור ילדה קטנה, אני הכרתי את האוריגמי כשהייתי בת 8. קיבלתי ספר מדודה שלי מיפן, שהיו לו דפים ריבועים כאלה, ויש בעצם את ההסבר איך לקפל ואיך להגיע לאותו תוצר סופי, לאותה יצירה קטנה. בשבילי, נייר בגיל 8 היה רק עיתון, ספר, קישוטים לסוכה. זה לא בא לידי ביטוי ביצירת משהו ממש תלת-מימדי. וזה פתח לי עולם שלם, כי אני לא חשבתי שבעצם נייר יכול להיות בצורה כזאת עם כל מיני קיפולים שנכנסים אחד לתוך השני, שהופכים, שמסובבים. ובשבילי זה היה מרתק. אני חושבת שזאת הנקודה שהתחברתי לנייר ממש בהתחלה.
ממש בגיל צעיר, אבל באמת זה לא רק החומר ומגוון האפשרויות שהוא מזמן לגבייך, אלא מדובר גם באופן שאת עובדת איתו. הפרטים הקטנטנים ובעצם ריקוד האצבעות שאפשר לומר באמת שגדלת לתוכו. את גדלת לתוך בית ותרבות ועיסוקים במנעד מאוד רחב שבעצם הוביל אותך לזה.
נכון. הדודות שלי עסקו במלאכות של סריגה ותפירה והריגה ורקמה, גובלנים של פעם גם. אמא שלי הייתה תופרת. היא הייתה תופרת לי בגדים לבנות דודות שלי, וגם הייתה תופרת סמלות קלה. אני זוכרת שהייתי נוסעת איתה לקנות בדים. אני זוכרת את הגלילים האלה שהיו מונחים על המדפים, היינו בוחרים את הצבע שאנחנו רוצים, והמוכר היה מוציא את הבד על הגליל ופורס אותו על השולחן, ואני זוכרת אפילו את הרחש של הבד, אני זוכרת את המגע, וכשהיינו מחליטים שזה הבד שאנחנו רוצים, אז הוא היה מסמן והיה גוזר. זה פשוט חוויה חושית, כי בעצם יש לך את הרעש של החיתוך או של הקריאה, לפעמים היו קוראים את הבד.
נכון.
ויש לך גם את הטקסטורות וההרגשה שאת נוגעת בבד, ואת מדמיינת איך הוא ייגע בגוף שלך בסך הכל, כי את לובשת הבגד. אמא שלי גם הייתה תופרת, יחד עם דודה שלי, סמלות קלה לבנות דודות במשפחה. עכשיו, סמלות קלה זה בדים מעולם אחר. יש תחרות ויש גיפיור ואפליקציות כאלה שאפשר להשתמש, ואני הייתי מחכה שהבדים האלה יגיעו, וכשהם היו נפרסים על השולחן של הפינת אוכל שפתחנו, זה תמיד היה לשים את היד ולהרגיש את הטקסטורה של הבד, ולחשוב איך בעצם מכל הדבר הזה יוצאת סמלה. עכשיו זה יריעה, היום כן. זה יריעה בשבילי מנייר, אבל כשהייתי קטנה זה הייתה יריעה של בד. ולראות איך מוציאים את הדוגמה, מעבירים אותה, של הגזרה, נכון, כן. ומעבירים אותה לבד, זה יוצר קסם, זה נכון. פשוט הקסים אותי בצורה לא רגילה. אז זה חלק מהדברים שאני לוקחת איתי היום בעבודה, כשאני מקבלת חומר שהוא חומר גלם. הנייר בין אם הוא חלק, לבן, בין אם הוא צבעוני, בין יש עליו ברק, הוא מבריק או שהוא יש לו טקסטורה, זה פשוט לוקח אותי לעולמות שאני יכולה, אני כבר חושבת ומדמיינת איך הוא הולך להיות ועל מה הוא הולך להיות, או מה אני יכולה ליצור ממנו ובאיזה טכניקות בשביל להעצים את היכולות של הנייר בעבודה איתו. והעשייה ביצירה גם באה לידי ביטוי כשמבשלים. גם שאופים, גם שמכינים עוגות ועוגיות לשמחות. אני באה מבית מרוקאי, והמרוקאים ידועים בעוגיות הקטנות והיפות והמעוצבות שלהם. אצלנו הכל היה צריך להיות קטן, אסתטי, ואני זוכרת שסבתא שלי הייתה יושבת ומסדרת פרחים מעוגיית מרציפן, ומקשטת לאט לאט בסוכריות צבעוניות כדי שזה יהיה יפה. ואני זוכרת את העניין הזה של להקדיש תשומת לב לפרטים. במשפחה הייתה לנו קונדיטוריה צרפתית. הנושא של לרדת לפרטים גם בא לידי ביטוי בקונדיטוריה. כי כן. כשאני יוצרת עוגת חתונה מפרחי מרציפן, אז כמו שסבתא שלי הייתה עושה את הפרח מהמרציפן, מהעוגיית, תקראו לזה עוגיית מספן, אבל כמו שהיא הייתה יוצרת לאט לאט, גם אני הבנתי שפה העניין הוא הסבלנות והדיוק. אז איך הפרח מורכב? כמה עלי כותרת? האם כן. הוא סגור? האם הוא פתוח? ואיזה צבע יש לו? האם יש לו שוליים יותר כהים? או שוליים יותר בהירים? ואיך מחברים את הכל ליחידה אחת? הדברים האלה מלווים כן. אותי גם היום בעבודה שלי עם נייר. החומר פה לא משנה אם הוא מרציפן או נייר.
או בד. אז איך בסופו של דבר בחרת, לא בתפירה ורקמה ולא בעיצוב עוגות, ואת השמלות, שמלות ממש שלובשות דוגמניות ומתהלכות בהן, וגם עוגות שנראות אמיתיות לחלוטין ומוכנות לאכילה, את יוצרת מנייר.
אז למרות שבעצם נחשפתי לכל כך הרבה אומנויות, תמיד הנייר ייתק אותי. כי יכולתי לעשות איתו יותר ממשהו אחד. יכולתי לעבוד איתו במגוון של טכניקות. עשיתי מגזרות, וגם עבדתי בעיסת נייר, גם קיפלתי אוריגמי, וגם עשיתי תכשיטים משובצים באבני חן בנייר. הנייר תמיד היה מקביל לעוד הרבה דברים אחרים שאני עושה. אני בעיקרון למדתי צורפות בכסף וזהב, ממש בשלב החומר ליצירה של תכשיט. אבל הנייר תמיד היה במקביל. ואני חושבת שכל הדברים שלמדתי, בעצם ראיתי שעם הנייר אני יכולה לעשות הכל. אם אני רוצה לתפור אותו, אם אני רוצה לשבץ בו, או אם אני רוצה לקפל אותו ולעגל אותו ולקרוא אותו, אני יכולה לעשות הכל בחומר הזה. הוא נותן לי חופש יצירתי עצום. ואני רק מחפשת, כי אני מאוד משתעממת מהר מלעשות כל הזמן את אותו דבר.
בעצם מצאת לך דרך גם לתפור, גם נכון. לעשות עוגות, כמו נכון. שאמרנו, שבאמת, עוגות שנראות, עוגות נייר, נכון. שנראות לגמרי אמיתיות. בא לך ממש לקחת את הדובדבה. אז יש איזה תהליך סדור של עבודה, או שזה משתנה בהתאם לאובייקט שמן הסתם יעשה מנייר מסוג מסוים? הרי ישנם אין ספור סוגי נייר, אז איך את בוחרת?
יש לי אוסף של ניירות. לפעמים העבודה נבחרת לפי סוג הנייר, ולפעמים סוג הנייר נבחר לפי העבודה עצמה. אם אני מציגה בתערוכה, יש איזשהו קונספט לתערוכה, או אני חושבת על איזושהי עבודה שאני רוצה להציג בתערוכה, אני פחות ניגשת לנייר, אלא יותר לרעיון, יותר לעיצוב. אני חוקרת את התחום, ובונה את הרעיון. אחר כך אני יוצרת סקיצה, אני עובדת בנייר ועיפרון, למרות שאני מאוד מאוד טכנולוגית, אני מאוד אוהבת את הנייר והעיפרון, אני חושבת שהחשיבה שלי מהמוח ישירות ליד, לעיפרון ולנייר, זה זורם לי הרבה יותר נכון, זה יותר מתאים לי. כשהסקיצה מוכנה, אני מתכננת איך היא תהיה בנויה. האם היא בנויה משכבות? האם היא בנויה מחיתוכים? האם היא בנויה מקיפולים? ואני מפרקת כל שכבה ושכבה. מאחר ואני אוהבת מאוד לעבוד בשכבות, אני יוצרת את זה בנפרד, ואז אני חותכת בפלוטר שיש לי בסטודיו, ויוצרת בנייר לבן.
רגיל.
רגיל. אם זה עובד בנייר לבן, זה יעבוד גם בנייר אחר. ואז אם צריך להוסיף משהו, להוריד משהו, כאילו לחתוך עוד או...
אז זה לא משנה כאילו מה את עושה, השלד של התהליך שלך הוא זהה לגבי כל אובייקט? כלומר, אם את עושה סמלה או אם את עושה דבורה, זה אותו דבר?
נכון, גם שאני עושה סמלה, אני חושבת, אוקיי, הסמלה הזו צריכה להיות לצורך העניין, סמלה עשירה, ארוכה, מלאה בפרחים, אז אני מתכננת, אני מעצבת, כמו מעצבת אופנה, שמעצבת את הסמלה. כן. ואחר כך אם אני יודעת שיש את החלק העליון שהוא מורכב מהחזית שלו, שעליו יש איורי פרחים, עליו יש חיתוכי פרחים, עליו יש פרחים תלת-מימדיים, אני בעצם מפרקת כל שלב בעבודה, כי כל שלב כזה הוא נייר אחר, הוא שכבה אחרת.
זה ערבוב של ניירות שונים?
לפעמים זה ערבוב של ניירות שונים, ולפעמים זה אותו נייר בשכבות שונות.
אבל איך את בוחרת באיזה נייר להשתמש?
כשאני מסיימת את הסקיצה, אני מסתכלת בין אם יש לי קטלוג של נייר. למשל, אם אני יודעת שאני רוצה שהעבודה תהיה יותר עם ברק פנינתי, או שאני רוצה שהיא תהיה מנייר קראפט או מנייר עיתון, זה לא משנה. אני מסתכלת על הציור שלי, ואני מנסה לחשוב איזה נייר יביא את זה למקום שאני כיוונתי אליו. והנייר נבחר גם באובי שלו, במשקל שלו, גם ביכולת שלו, אם אני צריכה לקפל, אז אני אבחר נייר שהוא קצת יותר דק, כדי שאני אוכל לקפל יותר בקלות. לקיפול גם יש משמעות, לפעמים הקיפול תלוי בסוג הנייר, החדות שלו. אם אני צריכה לגזור אותו, אז אני עדיין אבחר את הנייר שמתאים לחיתוך. אבל עדיין המראה יהיה בסופו של דבר המכלול.
אז את לפעמים מנסה... בסוגי נייר שונים ובודקת עם מה זה עובד הכי טוב?
בדרך כלל אני עם הזמן למדתי איזה נייר בטוח לא, אוקיי? זה מתחיל במה בטוח לא.
אלימינציה, כן.
נכון, ואז אני עוברת לנייר שנראה לי מתאים. לפעמים זה יישאר באותו נייר ויעבור רק פשוט צבע אחר, ולפעמים זה יהיה נייר שהוא לגמרי אחר, כי זה לא נתן לי את מה שחיפשתי, מה שרציתי.
בעצם התחלת את הרומן באופן מעשי, מקצועי, מסחרי, מזרי קלה. זר הקלה מפורסם, אני זוכרת למשל את הזר שלי שהיה כבד נורא, כי כל גבעול וגבעול נעטף בצמר גפן עם נייר כסף כדי לשמור על איזו רטיבות, כדי שהפרחים לא יקמלו. וזה מצית בך רעיון של זר, שהוא גם קל כנוצה וגם לא נובל.
נכון.
נשמע לי רעיון מגניב, אבל...
הרעיון היה כשהייתי בחתונה של האחיין שלי, וזה היה אחד הימים הכי חמים שהיו במשך שנים. כשהקלה הגיעה, ראיתי שהזר ממש כמעט קמל, ואמרתי לעצמי, וואי, חבל שלא יצרתי לה זר מנייר. ואז, את יודעת, זה כמו בסרטים המצוירים, שיש לך נורה נדלקת, כאילו את אומרת, וואו, איזה רעיון נהדר.
כן.
וחשבתי שאני המצאתי את הגלגל. וכשנכנסתי לאינטרנט, ראיתי שלא המצאתי את הגלגל, יש זרים אלטרנטיביים, וזה מאוד
מקובל
במקומות נוספים בעולם. וכמובן שפניתי ישר לנייר, כי זה נראה לי הכי הכי נכון. כי גם הקלה יכולה לבחור את הצבעים שיתאימו לה, גם הוא יכול להיות באיזה אורך שהיא רוצה, באיזה צורה שהיא רוצה, וגם הוא נורא קל, ובטח ובטח לקחת אותו שבועיים לפני החתונה. אז מה שבעצם עשיתי, זה יצרתי איזושהי קולקציה של זרי קלה. השתתפתי בתערוכות ייעודיות של חתן קלה ומתחתנים וכאלה, וחשבתי שכאילו, ברור, זה הכי...
יעוטו על זה.
ממש. אבל אנשים לא ידעו להפריד בין החומר, הנייר, לבין כל היתרונות שיש לזה. וזה נורא תסכל אותי, כי אני תמיד מסתכלת על התוצר הסופי. אני אוהבת משהו, לא משנה לי ממה הוא. זכוכית, קרמיקה, גם זכוכית יכולה להישבר. גם קרמיקה יכולה להישבר, אז כאילו, למה לא נייר? זה יפה, זה מתאים, זה קלאסי, זה הכל, זה...
וממה הייתה הרתיעה?
מהחומר.
ש?
שכאילו... מה, זה נייר? ולמה זה כזה יקר? זה רק נייר.
זה בסך הכל
זה
נייר.
זה בסך הכל נייר, והם לא הבינו את המשמעות של לשבת וליצור פרחים, אחד-אחד, כמו אז בקונדיטוריה.
כן.
ליצור את השושנים או את הפרחים, תלוי מה חשבתי, אם זה סחלבים או...
אבל היה באיזשהו שלב שינוי בתפיסה הזאת. מה קרה?
השינוי בתפיסה היה כששנים שמותגי על משתמשים בנייר, בין אם זה הפקות צילום ועיצוב, בין אם זה תפאורה, בין אם זה פרסומות. השתמשו ומשתמשים, וקארל אנגרפלד היה אחד החלוצים בעניין, ואני חושבת שזה נתן לנייר איזשהו כבוד יותר, והיכולות שבאו לידי ביטוי יחד עם הטכנולוגיה היו עצומות, והוורסטיליות של הנייר היא פשוט מדהימה. אז תחשבי שאם אני עכשיו מעצבת סט צילום, לשנע אותו, זה לא משהו קשה, כי הנייר קל, את יכולה גם לקפל את זה, להכניס את זה לארגז, תלוי מה את מעצבת, כן. אבל זה אחרת מאשר את בונה ממש, סט
כן,
ממש.
כן, והזכרנו בתחילת שיחתנו את השורשים של עיצוב וקיפול נייר במלאכת האוריגמי, אז ככל הנראה, לא מנייר מבחינת החומר, אבל כן בהחלט מן העקרונות הטכניים, ההנדסיים, הגיאומטריים של קיפולי הנייר, את סיפרת לי שמשתמשים בטכנולוגיות הכי מתקדמות, גם במדעי חלל וגם ברפואה.
נכון. היום אוריגמי הוא אוריגמי אחר. זאת אומרת, מה הכוונה אחר? היום משתמשים בו גם בדרך מתמטית. יש הנדסה של ממש. והרעיון הוא להשתמש בטכניקה הפשוטה של קיפול, ושמשהו עם נפח, עם שטח גדול, יכול להתקפל ולהצטמצם, וזה בא לידי ביטוי בהרבה עולמות תוכן שיש היום, בין אם זה עיצוב בכללי, אדריכלות, חיפוי של מבנים, כמו שעשו במגדלי אל בהר בדובאי, פנו בעצם מגדלים מזכוכית. וחשבו על איך במקום כל כך חם, איך לצמצם את הקרינה שנוצרת לתוך המבנה דרך הזכוכית, וגם לחסוך את השימוש במזגנים, ולהמעיט אותו כמה שאפשר. ואז בעצם יצרו חיפוי שמבוסס על עיקרון הקיפול, עיקרון של אוריגמי, ותדמיינו איזשהו פרח שמורכב מכמה עלי כותרת שמתקפלים לחצי, אבל ברגע שהם מתחברים כולם יחד דרך טכנולוגיה, הפרח הזה נפתח ונסגר. ואז יצרו המון המון פרחים כאלה, חיפוי על המבנה, וכשהשמש קורנת ישר על המבנה, כל הפרחים נפתחים ומכסים את הצד של המבנה שהשמש עליו זורחת. כשהשמש עוברת לצד השני, הפרחים נסגרים והאור נכנס, לא השמש. אז זה בא בהמון המון ביטויים. איסי מיאקי, למשל, בעולם האופנה, לקח את הנושא של קיפול, ויצר בגדים שהקיפול הוא חלק מהדוגמה. הבגד אחר כך מתקפל לתוך עצמו, ולא תופס הרבה מקום בארון. כל התחום של האוריגמי, כשאנחנו חושבים עליו, אנחנו תמיד חושבים על אותו אגור, או כשאנחנו רואים את זה ויזואלית, מבחינה עיצובית, אדריכלית, או אופנה, אבל יש כבר רואים שאנחנו גם לא רואים. אם אני חושבת על אוריגמי וחלל, זה הכי לא מתחבר לי, אבל היום, בגלל שאוריגמי לוקח אותנו כל כך הרבה תחומים של פיזיקה ומתמטיקה, אז החיבור הוא מאוד הגיוני בסך הכל. דוגמה הכי מפורסמת שיש, זה שחשבו איך בעצם הם מעלים לוויין שאמור להיות בגודל של מגרש בייסבול, עם טיל, ואיך מעלים את כל הדבר הזה. וכאן בא לידי ביטוי אומנות הכיפול. הכיפול כאן של יריעה שמתכווצת דרך כיפולים והופכת להיות מאוד קטנה ויכולה להיכנס לגוף הטיל, הטיל נוסק לחלל, משתחרר את הקפסולה והלוויין, כל הכיפולים שלו נפתחים ונפתחים ונפתחים ואז הוא נהיה בעצם בגודל המקורי שלו. הכל התחיל בעצם מנייר ואחר כך זה עבר שינוי של חומר ובסופו של דבר היה בפאנלים שהשתמשו בהם ללוויין. אותו דבר אנחנו יכולים לראות גם ברפואה. המון המון דברים שהטכניקה הזאת באה לידי ביטוי והכי מפורסמת בהם היא הסטנט של הלב. סוג של רשת כזו שפותחת את העורק ומרחיבה אותו. ומי שיצר את הסטנט קיבל את ההשראה שלו מקיפול מאוד ספציפי באוריגמי, שנפתח ונסגר, ואחר כך לפי הטכניקה הזאת של הסגירה והפתיחה דרך הקיפול, יצרו את אותה רשת. עכשיו תחשבי, אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים את זה, וזה משהו מדהים. תמיד אנשים אומרים לי, את עושה אוריגמי, אבל לאוריגמי יש פנים כל כך רבות, וזה רק הקצה של מה שאפשר לעשות.
אז מדע, רפואה, עיצוב ארכיטקטוני וגם אופנה, ואם אופנה, לא רק זרי פרחים של קלות את מעצבת מנייר, אלא גם סמלת קלה, סמלות מרהיבות שהצגת בתערוכה בגרמניה. איך הדוגמניות, אמנם רזות מאוד, אבל בכל זאת יכולות ללבוש בגד מנייר, לפשוט אותו, ללבוש אותו שוב, להתהלך בו. זה אך טבעי שהוא התקמת, שלא לדבר על עיקרה. זה נייר מיוחד שלא נקרא?
זה נייר שנקרא, שמתכמת. אבל זה מה שמחזיר אותי לשלב התכנון. כשאני מתכננת משהו, אני יודעת בקצה שלו מה הוא צריך להיות. האם הוא לביש? האם הוא חד פעמי? האם הוא רב פעמי? ומה המסר שרוצים לתת כשיוצרים את העבודה הזאת?
נייר בעיקרון נתפס אצלנו כמשהו חד פעמי.
נכון, במקרה הזה, הסמלות האלה הוצגו בתערוכת דרופה, תערוכת הדפוס הגדולה בעולם. היו 13 ימי תערוכה, הדוגמניות עלו 8 פעמים על המסלול, הלוך ושוב, ירדו והתערבבו עם הקהל, והמון אנשים אוהבים לגעת ולראות ולהבין מה זה באמת נייר. אז את החומר אני בוחרת לפי מה שזה יהיה בסופו של תהליך.
אז איזה נייר זה היה?
קודם כל היו פה ניירות במשקלים שונים, כי למשל חצאית שהיו עליה אלמנטים, היא הייתה צריכה להיות מנייר קצת יותר רבה, כדי להחזיק את האלמנטים ושהאלמנטים לא ימשכו אותה ויקראו אותה. אם למשל החלק העליון היה תחרה, אז הוא נחתך מנייר יחסית דק, כדי לתת לזה את האווריריות של התחרה. כל המרכיבים של השמלות נחתכו בלייזר, אבל תהליך העבודה היה ליצור את העיצוב, לחשוב איזה נייר מתאים, לפרק את כל המרכיבים של הסמלה, מחוך, צברון, חצאית, כפלים, ליצור קובץ דיגיטלי וקטורי, החברה חותכת לפי הקבצים ששלחתי, והכל מגיע שטוח, מופרד, זה לא מגיע לי סמלה. ואז בעצם אני מקבלת את הכפלים בנפרד, את החצאית בנפרד, את עלי הכותרת של הפרחים בנפרד, ומתחילה מלאכת מחשבת. קודם כל מתחיל מיון של כל האלמנטים לפי סדר. העלים הקטנים, הגדולים, הבינוניים, הפרח הזה, או הפרח הוורוד, או הפרח האדום, זה לא משנה, לכל פרח יש...
היו שם שלוש סמלות שונות.
נכון.
מה היו הבדלים ביניהן?
כל הרעיון היה להראות את היכולות של המכונות של אותה חברה. אז כאן הבאתי לידי ביטוי גם את הנושא של כיפול, נייר שיכול להתקפל דרך סימונים של קווים בנייר. אני אתן לך דוגמה. דיברת על האגור. בדרך כלל כשמקפלים את הנייר, אז מקפלים לחצי, לרבע, ועושים סימנים כאלה שהם חלק סימני הר, שזה כל הוויפולד, הר ועמק, וכשאת פותחת את הנייר אחר כך, את רואה את כל הסימנים, איפה היה עמק, איפה היה הר. אם למשל הייתה לי את הסמלת אוריגמי, היה לי את המניפה האחורית מאחורה, לקחתי נייר רגיל, קיפלתי אותו כמו המניפה שרציתי, עם עוד כמה קיפולים שיצרו דוגמה, פתחתי וסימנתי איזה קווים הם קווי עמק, איזה הר, ואז במחשב זה הומר לקובץ וקטורי, שמסמן בצבעים שונים מה העמק, מה ההר, וככה אני מקבלת את זה בחזרה מהחברה. נייר שטוח עם סימונים. אז אני לוקחת את הנייר ומתחילה לקפל אותו. כן. וככה כל דבר היה שונה. הסמלה הייתה סמלת פרחים, יותר רכה, יותר מעוגלת. הסמלה שקראתי לסמלת אוריגמי, היו בה המון מודלים של אוריגמי שונים כאלה ואחרים שמצטרפים אחד לשני ויוצרים פאטרן, או חיתוכים מאוד גיאומטריים. והסמלה השלישית היא סמלה שהייתה יותר עם הלוגו של חברה, בחיתוכים שיצרו סוג של תחרה כזו.
אבל איך לובשים סמלות מנייר? איך זה לא נקרא בעצם ההליכה?
נכון, קודם כל, את צריכה המון להתפלל שלא יקרה כלום. אם אני יודעת שלובשים את הסמלה, אז קודם כל חשוב לי שגם שזה לא יקרה, גם שיהיה נוח לדוגמנית ללבוש. חתך מנייר זה מאוד
כן,
כואב.
כן, זה כמו סכין.
אז כן, אני משתדלת לחשוב איך אני יוצרת משהו שיהיה נוח לדוגמנית, אם זה מנייר כפול, אם אני מדביקה בפנים, בד או מסקן טייפ, כדי שיהיה לדוגמנית רך בחיבור עם הגוף. עכשיו, כשאת מגיעה לתערוכה כזאת, שאת צריכה להלביש ולהסיר את הבגדים כמה פעמים ביום, את אומרת, איך אני בעצם פותחת את הסמלה? אין לי רוחסן או כפתורים. ואז חשבתי על מגנטים קטנים, חזקים מאוד, אבל נתקלתי בבעיה, זאת אומרת, המגנט, אם אני מושכת, הנייר נקרע. אז הבנתי שאם אני אחליק אותו הצידה, אז הוא בעצם מתנתק. ואז הסמלה הייתה נסגרת טק טק טק, עם כל המגנטים יושבים בדיוק במקום, הסמלה לא זזה. העניין הוא שכשאת מגיעה לתערוכה, אמנם עבדתי על מנקנים, אבל הדוגמניות הן דוגמניות חיות.
זה לא בד שאפשר לכווץ.
נכון. אני תמיד לוקחת איתי כל סוגי כלי העבודה שיש, גם אם אני לא צריכה. המון ניירות שהשתמשתי בהם לאותו עיצוב.
לעשות תוספות כלשהן.
אם אני אצטרך, ואם במקרה, למשל, היו לי פרחים, אז יש לי עוד רזרבות של פרחים, במידה והפרחים התקמתו או ייפלו, אבל היה לי מקרה שם שהגעתי, ואחת הסמלות הייתה סמלה לא ארוכה, אבל הדוגמנית הייתה מאוד מאוד גבוהה. ואז יצא מצב שכשהיא עולה למסלול, שהוא גבוה מהאנשים, זה לא נעים שזה כזה קצר. ואז בניתי עוד שכבה של חצאית שתהיה מתחת, כדי שזה יתארך יותר.
הרחת לה את זה. כן. אז זהו, אז קורן, שנניח את מתחילה פרויקט, סיפרת שיש לך סדר קבוע של חשיבה ותכנון וציור סקיצות ובחירת נייר, אבל מה קורה כשמשהו משתבש? האם את יכולה למשל לשנות מסלול ולנסות אולי טכניקה אחרת, או לשנות עיצוב כדי שזה בכל זאת יקרה?
בדרך כלל אני משתדלת לא לשנות העיצוב, כי אני חשבתי עליו כל כך הרבה, אבל יש דברים שאין דרך אחרת. למשל, באותה תערוכה של השמלות, לפני שיצאנו לתערוכה, הסמלה במקור, בעיצוב שלה, היה לה שובל ארוך. וכשהבנתי שבתערוכה הן עולות למסלול דרך גרם מדרגות יחסית צר, הבנתי ששום דבר טוב לא יצא מזה אם יהיה שובל ארוך, ונאלצתי פשוט לעצב את החלק האחורי של הסמלה בצורה אחרת, כי כבר אין שובל.
הורדת אותו.
הורדתי אותו, והצבתי את שאר הכפלים והפרחים בצורה שונה, אבל עדיין שמרתי על אותו סגנון ועל אותו מראה, פחות או יותר, של הסמלה. אבל היה מקרה שכן הייתי צריכה לשנות את העיצוב. היה סיפור על האוזנייה. אוזנייה זה סוג של נשר בזן נכחד, ואחרי שנים שהיא לא הייתה בארץ, ראו אותה והיא ישבה כזו שפופה על האדמה באגמון החולה, ואני באותה תקופה הייתי צריכה ליצור פרויקט ליום חיות הבר הבינלאומי. עבדתי עם חברה שסיפקה לי את הנייר, בחרתי את הצבעים שחשבתי שמתאימים לאוזנייה, וחיכיתי שהנייר יגיע בדואר, ואני מקבלת חבילה קטנה של A4, שבתוכם היו 8 גיליונות A4 קטנים מנייר. עכשיו, אני אגיד לך...
תוכל לכתוב את הסיפור של האוזנייה על הנייר הזה.
אני אגיד לך, אני בדרך כלל אוהבת לעבוד בגדול. בשבילי לעבוד בקנה מידה קטן זה אתגר. עכשיו, בסדר, אוקיי, נעמוד באתגר. ואז חתכתי המון 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 נוצות, כי מאוד רציתי לתת את הדגש של הציפור הזו עם הנוצות שלה. עכשיו, שראיתי את הנייר, אז הבנתי שהיא לא יכולה להיות ציפור שמעופפת, כי אין לי מספיק נוצות לכנפיים.
רצית לעשות
רציתי אותה. לעשות אותה ציפור שאפה, כי כן. לאוזנייה יש מוטת כנפיים
ענקית,
מאוד גדולה.
ענקית, כן.
וזה מאוד מאוד חזק מבחינתי. ואז ראיתי שאין לי מספיק נייר לזה. אמרתי, אוקיי, אני אעשה אותה כמו שהיא הייתה באגמון החולה, ואז אם נראה אותה כביכול מהצד האחורי, אז לא כל כך רואים את הכנפיים, כמו שרואים מקדימה, כשהציפור מכונסת כנפיים. והתחלתי לעבוד, ואני רואה שבעצם הנוצות נגמרות לי מהר מאוד. ואני אומרת, מה קורה? מה אני עושה כשאין לי נייר יותר? עכשיו, היה דנאי שמאוד חשוב להשתמש רק בנייר ששלחו. ואני מאוד כזה הולכת דוח.
יקית.
אמרו כן. להשתמש...
יקית מרוקאית.
אמרו להשתמש בנייר, זה מה שאני עושה. עכשיו, כשאני מעצבת, לא משנה מה, חיה או סמלה או פרח, אני תמיד חוקרת את הגודל שלו, את הפרופורציות שלו. וכשבניתי את השלד של הציפור, היה לה גם ראש, לחסות אותו בנוצות ומקור. וכשהגעתי לאזור הצוואר, החלטתי, אוקיי, לא היו לי מספיק נוצות לחסות את הכל, וחיפשתי איך נראית גולגולת, שלד, עם עמוד שדרה צווארי כזה של האוף דורס הזה, וזה שינה לי את הייצוב, כי לא תכננתי שיהיה לי בעצם שלד של ציפור, אבל אני לא יכולה לעשות ציפור ללא ראש, אבל עדיין השלד והגולגולת.
שהם עשויים ממייר.
כן, שחקרתי את כל האנטומיה של המקור, של השלד, שתביני שבסוף הציפור בסך הכל הייתה בגובה של 23 סנטימטר, כשהראש, הגולגולת, היה ברוחב של 4-5 סנטימטר. כל חוליה בשלד הייתה חצי סנטימטר. כי הייתי ממש צריכה להצטמצם ממש ממש בנייר שהיה לי, והדבקתי את זה גם בפינצטה, כי זה היה ממש קטן. וכשהסתכלתי על התוצר הסופי, אני חושבת שהאמירה פה הייתה יותר חזקה ויותר נכונה ליום החיות הבר הבינלאומי, כי הצגתי בו גם ציפור בסכנת הכחדה, וגם, חבר'ה, אם לא נשים לב לכדור שלנו, הדברים האלה כבר לא יישארו איתנו.
כן, אגב, סימל... עד כמה שאני יודעת, היא באמת, הציפור הזאת לא שרדה, האוזנייה הזאת. במקרה ישב פה יוסי אשבול, צלם הטבע,
אוקיי.
וסיפר לי ש...
חבל.
כן, 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 עצוב. בכל הניסיונות הללו, יש מצבים שבשלב מתקדם את יכולה פשוט לקמת את הנייר ולזרוק לפח? נייר נראה לי כמו חומר נוח לכעסים.
הוא נוח לכעסים, כן. יש ימים שהפח שלי מתמלא בהמון נייר קרוע או מקומט, אבל הרבה פעמים אני גם משתדלת לפצח איפה הייתה לי בעיה, איזה פתרון אני צריכה. יש ימים כאלה, ויש ימים כאלה שגם צריך לעשות סיבוב בחוץ, ולחזור ולהסתכל על העבודה בעיניים אחרות, כדי להמשיך.
כן, את סיפרת לי שאת מאוד אוהבת את עולם הטבע, ומקבלת ממנו השראה, ואכן בין היצירות שלך מנייר אפשר למצוא גם ציפורים, ינשופים, או טוקי ענק, הרבה חרקים, כל מיני יצורים דמיוניים שהמצאת והוצגו בתערוכה במוזיאון יפו, אבל גם סוסים, סוסי ענק, וגם איילים, עצים וכמובן פרחים. באיזה אופן הטבע משליך על יצירות הנייר?
הטבע כמו הטבע זה משהו קסום. בין אם זה בשילובי צבעים שיש בטבע, בגיאומטריה שיש, באיזון. כשאני יוצאת לטייל, כשאני אראה משהו כמו פרח, עלה, צמח, כלשהו, אני ישר מצלמת אותו. יש לי תיקייה מלאה וכל מיני יצורים מחיות, חרקים, פרחים, כי אני מאוד אוהבת את ההרמוניה שיש בטבע. תמיד תראי את השילוב הצבעים הכי נכונים. לפעמים את לא יודעת איזה שילוב צבעים עכשיו לעשות בעבודה. ופה את יכולה לדפדף בין התמונות שצילמתי, ולראות שילובי צבעים מריבים.
אז אחת העבודות שממש בימים אלה מוצגת בגלריה בנמי, חדשה עבורך, אבל קסומה במיוחד, היא קופסת עומק. סוג אומנות או ספרים שהיו פופולריים במאה ה-18, וכאן הייתה לך הזדמנות לעצב גן שלם ממש.
נכון. כמו בשאר העבודות שלי, תמיד ההשראה של הטבע, של הצמחים, של הפרחים, באה לידי ביטוי ביצירה שלי. כאן הייתה לי הזדמנות בעצם לעשות משהו שאני רציתי לעשות כבר הרבה זמן. עכשיו, קופסת עומק או טאנל בוק, או פייפר תיאטר טוי, יש לזה המון שמות. אבל בעצם ההגדרה הזו היא למעין תמונת עומק, שזה נותן פרספקטיבה אחרת על עבודה שעשויה משכבות של נייר אחת אחרי השנייה. אז זה בסופו של דבר יוצר תמונה שלמה, תלת מימדית. ואני תמיד אוהבת תלת מימד.
כן.
האהבה שלי לאיורים בוטניים ישנים, והמחקר שלי על קופסאות עומק שהיו בסביבות המאה ה-18, הביא אותי לעשות את העבודה הזו ולהחליט לחבר את כל העולמות האלה ליצירה אחת. חיפשתי ציורים של איורים בוטניים, ישנים, ונתקלתי באיורים שנקראים לפלור אנימה, פרחים המונפשים. דמויות של נשים שהן פרחים ממש, יש פרח יסמין, סחלב, סיגלית, כל אישה משקפת פרח אחר. המאייר היה ז'אק גרונביל בשנת 1840, הוא אייר אותם בספר שלו. הספר זכה להצלחה מאוד גדולה. וכשאני ראיתי את הציורים האלה, החלטתי שכאן יש פה שילוב ממש מדהים של כל הטכניקות. האיור, החיתוכי נייר והקופסת עומק. רציתי ליצור גן שהאנשים, הפרחים המונפשים האלה, יטיילו בו בגן, ויהיו את כל הפרחים מסביב, וזה כמו איזשהו גן בפרברי פריז, שעם טירה ברקע. הטכניקה באה לידי ביטוי פה, בעבודה הזו, כשחיברתי את כל הפרחים עם הנשים בשכבת נייר אחת. אחר כך הוספתי עוד פרחים ונשים בשכבת נייר אחרת, ויצרתי פסים של נייר שמונחים אחד אחרי השני במרווחים של 3-4 סנטימטר. בעמידה יש בערך 8 שכבות,
וואו.
ואז אם מסתכלים ממול, רואים את התמונה שנראית כאילו לעומק. רואים ממש את הדמויות מסתובבות בטבע.
ממש תיאטרון קטן.
נכון, התיאטרון נייר, פייפר תיאטר טוי, שהיו מוכרים ערכות כאלה בבית האופרה, לפי ההצגות שהעלו אותם באותה תקופה, ואנשים היו מרכיבים אותם בבית, ומשחקים עם זה, ממש ממחיזים את ההצגה.
כן, איזה יופי.
כן.
ואת רוב היצירות האלו את בעצם בוראת באופן ידני, כלומר את הנוצות של הציפור, את עלי הכותרת של הפרחים, כשמדובר בוורד למשל, זה פרח עם הרבה עלי כותרת. איך משתלטים למשל על פרויקט של 2,000 או 3,000 ורדים?
זה מתחיל בצעד אחד קטן של לחשוב איזה סוג פרח אני עושה, איזה סוג שושנה או ורד אני יוצרת. ואז אני מפרקת אותו לחלקים, כי יש סוגים שונים של עלי כותרת. כמה נייר אני צריכה כדי להפיק את כל הפרחים האלה, כדי לחתוך את כל העלים שבאים באופן נפרד, ואחר כך מרכיבים. כל עלה לפרח אחד שלם. פרח שמורכב ממשהו כמו 20 ומשהו עלי כותרת, אתה לוקח לי רבע שעה רק הרכבה שלו. במידה וקיבלתי את הכל חתוך, אני לא צריכה לחתוך, אבל יש לי לפני זה עבודת הכנה. כי אני, ברגע שהחלטתי שאני עושה ורד, אני צריכה לצייר את העלה שלו במחשב ולהביא אותו לידי חיתוך. זה גם התכנון והגודל.
והם זהים העלים?
תראי, כשאת עושה את זה יצרני, במסה, כן, אז יש לך את כל העלים החיצוניים, הם זהים, כל העלים באמצע הם זהים. זה בערך, יש פה 4 סוגי עלי כותרת בגדלים שונים.
בתוך פרח אחד.
בתוך פרח אחד. החלק הפנימי, העלה מגולגל לתוך עצמו, אז הוא לא יכול להיות מאוד גדול, והעלים הנותרים, כשאני מדביקה אותם למרכז, צריכים להיות בקיפול מסוים כדי שידמו את הסוג ניצן הראשוני שיש. ואחר כך יש עלים שאני מעגלת אותם רק הפלי פנים, כי זה עלים שעוד לא נפתחו. ויש עלים אחר כך שאני מעגלת כלפי פנים וכלפי חוץ, ויש עלים שאני מעגלת רק כלפי חוץ, ואלה הם העלים החיצוניים.
אז בעצם כל ה-2000 ורדים הם הכפלה של אותו ורד בסופו נכון, של דבר, נכון. אבל את הכל את עושה בידיים, זאת אומרת, נכון. זה עבודה ידנית של 3,000 פרחים.
נכון.
זה לא... אי אפשר להשתגע?
נכון, אפשר להשתגע, אבל שמים מוזיקה טובה, ובאים באנרגיות טובות, ויודעים שהפרויקט הזה, מתישהו הוא ייגמר, זה לא לאורך שנה שאני אעשה רק פרחים,
כן.
ואז אני אעבור לפרויקט הבא, שיהיה הרבה יותר מרתק ומעט, מעניין בטוח, אבל זה צריך לפעמים כן. גם את זה וגם את זה.
אז גזירה וקיפול והדבקה, והנה את מגיעה לפרנקפורט, ושם קר. והעלים לא נדבקים זה לזה.
נכון.
למה?
אני, כי יצרתי מיצב לחברה בינלאומית שהציגה באיזושהי תערוכה, והם תכננו שבבוט המיצב של הפרחים ירד מהתקרה, ויהיה כמו משפך פרחים גדול כזה. אני מכאן יצאתי עם עליה כותרת חתוכים, ובצבע שהם בחרו, ועם מזוודה שהכל שטוח, אתה רואה למה זה כיף נייר? הכל שטוח, עולה במזוודה, עולה איתי למטוס, לא צריך הכנות מיוחדות. וכשהגעתי לתערוכה, הייתה מעלה אחת, ואני רוצה לחבר את הפרחים, אני מוציאה את הדבק שלי החם, הוא פשוט התקרר בצורה קיצונית. את לא מספיקה להדביק, וגם מה שנדבק, היא נתלש, ואת יודעת שאם זה תלוי מהתקרה למעלה, עם משקל, זה יכול להתנתק. לקחתי דבק נוסף, עכשיו, הדבקים האלה הדביקו קודם, זה לא משהו שהשתמשתי בו חדש, ושום דבר לא מדביק, ואני... התקשרתי בהיסטריה לבעלי ואמרתי לו, תקשיב, אני לא יודעת מה אני עושה. הסתכלתי בערכת עבודה שלי, וראיתי שיש לי שם תמיד מחט ארוכה כזאת של רפדים. השחלתי את החוט למחט, יש לי חוט מאוד מאוד חזק, הוא מחזיק ממש 7 קילו משקל. חוררתי את הפרח עם המחט והשחלתי את החוט, ותפרתי פרחים אחד לשני כדי ליצור את אותם מקבצים שתכננתי. אני יכולה להגיד לך, שכל הדרך הביתה, גם בפתיחת התערוכה וגם בתערוכה, הייתי בחרדה שמא ייפול איזשהו פרח ויפול למישהו על הראש, או שהמיצג לא ייראה כמו שתכננתי.
אנחנו מדברים על עבודה ידנית, מדוקדקת, מסובכת. אגב, יש תכונות מסוימות שנדרשות ממי שמעצב בנייר? איזה כישורים מיוחדים, אופי מסוים?
דמיון. כדי לראות את אותו נייר שטוח, איך הוא יהיה בסוף תלת-מימדי. סבלנות גם לעבודה סזיפית שדורשת ממך יום שלם או ימים שלמים של הדבקות, ימים שלמים של חיתוכים. אבל אני אוהבת כל שלב. אני אוהבת השלב של הסקיצה. אני אוהבת את השלב של החשיבה והפירוק לגורמים של אותם דברים. אני אוהבת השלב של ההדבקות. הכל, של הגזירה, של החיתוך, ובסוף, כשאני מסתכלת על התוצאה הסופית, אני מחכה לראות מה אחרים. אני כן. תמיד אמצא איזה משהו שלא עשיתי נכון, או לא עשיתי טוב, או איך הייתי יכולה לשפר אותו בפעם הבאה, אבל אני תמיד מחכה לתגובות של מי שמסתכל על זה.
את יודעת, כצופים, נדמה לי שלמרות העבודה הרבה והמורכבת שמושקעת בייצור כל ורד, כל עלה, כל נוצה, כשאת מעצבת ציפור נייר, אבל איכשהו סמלה מנייר, ממש סמלה ללבוש, איכשהו נראה כמו באמת אתגר קשה במיוחד, מפני שהוא בתנועה והחומר לא מאוד חזק, אבל מבחינתך, מבחינת הנייר ומה שאפשר לעשות בו, מה הכי מסובך, מה הכי קשה, העתיקים נראים אמיתיים, העוגות ממש עושות חשק לנגוס בהם, הסוס... זה באמת מופלא, אבל לך, מה לך היה מתיש מאתגר?
מה שיכול להתיש אותי בעבודה, זה שאני נתקלת באתגרים שאני לא צופה אותם קודם. יצרתי קימונו מנייר. הרעיון היה להשתמש בנייר שהחברה הדפיסה עליו. וזה פעם ראשונה שהם הדפיסו על הנייר הזה. בגלל שההדפסה הייתה בהשראה היפנית, הם ביקשו שאני... אעצב קימונו. והנייר הזה מסתבר, אמנם יש לו המון יתרונות, כמו שהוא לא נקרא ולא נרטב, אבל הוא גם לא נדבק אחד לשני. הוא לא נדבק. אני פשוט עיצבתי קימונו, ממש כמו שעשיתי עם אמא שלי בבורדות, פשוט פתחתי גזרה של קימונו, וניסיתי כל מיני דבקים.
כן.
שום דבר לא עזר. עכשיו, לא הייתה לי אופציה של לתפור אותו. ובגלל שהנייר הוא משני הצדדים שונה, בצד אחד הוא חלק, ובצד השני רואים את הסיבים שלו. וכשראיתי שרק צד אחד נדבק, קיפלתי איזשהו כפל פנימי, ויצרתי עוד קימונו פנימי, כדי שאני אוכל להדביק אחד לשני, באותו צד שהנייר נדבק.
מין ביטנה כזאת.
מין ביטנה, זה גזל ממני, זמן, כי גם פה הייתי בדדליין מאוד ספציפי, ובחלק מהאלמנטים של הנייר הזה, לקחתי בד שנקרא פליזלין, שהוא על ידי גיוץ, הוא נדבק לבד, הוא מיועד לבד. זה היה אחד הפרויקטים המתישים.
והקימונו הזה מרהיב, ובאמת קשה להאמין שכולו עשוי מנייר. הקימונו מחזיר אותנו ליפן ולאוריגמי ולראשית אומנות קיפולי הנייר, וגם לשורשים האישיים שלך והחיבור שלהם עם נייר. אחת האהבות שלך מילדות היא בולים, בולים שרבים מאיתנו אספו ממדינות שונות עם ציורים מופלאים, ולאחרונה ירשת אוסף שכזה מסבתך.
נכון.
וזה עורר בך רצון לעשות בול מנייר, אבל בול עשוי בעצם במקור שלו מנייר, אז מה בעצם רצית לעשות?
נכון, בול עשוי מנייר, ואני לא יודעת למה למעצבים בכלל, לא רק לי, יש תמיד את הרצון הזה לעצב בול.
היה אצלנו כאן מעצב בולים.
אה, כן?
כן, בולים ומטבעות ושטרות.
אני זוכרת את זה שבשביל סבתא שלי אני הייתי טובלת את המעטפות במים, כדי להוציא את הבולים. תמיד הייתה אומרת לי ששום שן כזאת לא תיקרה ולא תיפול. כשקיבלתי את האוסף, מיינתי אותו לפי מדינות, לפי סגנונות, וראיתי שלמשל בולים של מועדים לשמחה מאוד מעניינים. עכשיו, לא רציתי לשנות בבול הזה כלום.
גם את הגודל לא?
לא, את הגודל ברור. לא הייתי ניגשת מלכתחילה וכזה קטן. אז מה שעשיתי, צילמתי והגדלתי, ועברתי על כל צבע כשכבה, ואחר כך לחתוך אותו במכונת פלוטר שיש לי בסטודיו, חבר את כל החלקים. ממש על ההתחלה המכונה שווקה. לא חתכה שום דבר מכלום. ובגלל שאני הייתי חדורת מטרה לתת את הבול הזה כברכה השנה החדשה, פשוט הדפסתי את השכבות שיצרתי במחשב, גזרתי אותם, ואז ציירתי את קווי המתאר על הנייר, שאותו בחרתי כשכבה, ופשוט גזרתי את הכל ידנית. העבודה שנמשכה הרבה מעבר למצופה.
את בעצם הופכת נייר שהוא חומר דו-ממדי למשהו תלת-ממדי.
נכון, אני לקחתי במקרה הזה את הגרפיקה של המעצב, וחשבתי, אם מופיע הציפור, הציפור תהיה בולטת תלת-ממדית. אם יש קשתות כמו של מבנה, והציפור בפנים, אז אני אתן את התחושה של העומק שיש לציפור בתוך החלון, בתוך המבנה. האותיות היה חשוב לי שיהיו בחיתוך, ולא עוד שכבה. וככה לאט לאט, זאת אומרת, גם פה ניסיתי חלק שהאותיות היו מעל הנייר, ואז הבנתי שלא, עדיף שהן יהיו חתוכות ויהיה נייר מודבק למטה, כדי שיצוץ הצבע מלמטה. אז זה תוך כדי תנועה.
תוך כדי תנועה, את בעצם מקימה לחיים
כן.
משהו סטטי,
נכון.
ככה זה נראה לי.
נכון.
וטיפול כזה בכל פרט, מעורבות טוטלית ביצירה, את נקשרת ליצירות, ליצורים שאת בוראת? אכפת לך מה יקרה להם אחר כך?
כשזה עבודה לתערוכה, אז בדרך כלל העבודה חוזרת אליי. אבל כשזה עבודה מסחרית, אני פשוט לא חושבת על זה.
ולא אכפת לך שיקמתו את זה ויזרקו את זה
לא
לפח?
אני לא חושבת על זה פשוט.
אבל יש יצירה אחת גדולה מאוד, מפוארת מאוד, שאת קשורה אליה קשר אז. אני מניחה שהיא גם זו שרגשה אותך בתהליך הייצור שלה יותר מכל יצירה אחרת.
נכון. וזאת הסמלה הגדולה. לגרונד רוב זה נקרא. הסמלה הגדולה היא פרשנות שלי לסמלת החינה שלי. היא בעצם הייתה הסמלה שסבתא שלי התחתנה בה. כי במרוקו הם לא היו מתחתנות עם סמלות קלה, אלא היא הייתה סמלת קלה לכל דבר. עכשיו, הסמלה מורכבת מחצאית, יריעה אחת, מקטיפה, רקומה בחוטי זהב, יש לה אמרה למטה, חגורה, חלק קדמי שכולו רקום על הקטיפה בזהב, שרבולים מבד מוסלין, ועליהם יש כמו וסט קטן, והחגורה היא זו שקושרת את כל הבגד לסמלה. אני חוברת לסמלה הזו רגשית ואישית, כי זה הסיפור המשפחתי של המשפחה שלי. זה החיים שלי. המשפחה שלי כל הזמן הייתה יחד. הבית שלנו תמיד היה מלא. כשהדודות שלי היו מגיעות, תמיד הן היו לבושות בחגים ובשישי, היו לבושות בכפתנים, עם כל הרקמות היפהפיות, המוזבות או המוכספות. וזה תמיד היה ההווי המשפחתי שלנו, הביחד. השמחה הזו בלי קץ. ובגיל 11, ממש קרוב לחנוכה, אחי הבכור נהרג בתאונת אימונים, וחג האור הפך להיות חג החושך, והחיים התהפכו. וכשהגיע הזמן של חינה שלי, חלק מהמסורת זה ללבוש כפתן כשאורחים מגיעים, לקבל אותם, ואחר כך ללבוש את סמלת החינה של סבתא, יצירה של ממש, כי הדודות מגיעות ומלבישות אותך, את בתור קלה לא מתלבשת לבד. אז אחת שמה עלייך את העליונית מקדימה, והשנייה את השרבולים, והשלישית סדרת לך את הסומק בלחיים, והאחרת שמה לך את החצאית. ואני זוכרת את התחושה של החגורה שעוטפים אותי מסביב, אני זוכרת את התחושה הזאת עד היום. איך הכל מתחבר ליחידה אחת. כשישבנו על הספה, בן זוגי ואני, בחינה, אמא שלי הגיעה, ואמא שלי לא לבשה כפתן מאז שאחי נהרג, ועברו הרבה שנים. וכשראיתי אותה עם הכפתן, וראיתי אותה באה לשים לי חינה, אני זוכרת את זה כאילו הסתכלתי מלמעלה, ואמרתי, וואו, כאילו כל זה היא עושה בשבילי. והיא שמה לי את החינה על היד, וברכה אותי בכל הברכות שאפשר לברך, ואני זוכרת איזה תעצומות נפש יש לאדם לבוא ולהגיד, הבת שלי מתחתנת, זה היום שלה, זה האושר שלה, ואני אתן לה את כל מה שאפשר כדי שהיא תהיה מאושרת. אם זה סומק על הלחיים, או אם זה צמר גפן שמכניסים פנימה לחזייה כדי שאני אראה יותר שופעת ויותר חיונית.
כן, וככה את יוצאת לחתן.
נכון, כן. ככה אני יוצאת לחתן, וכולם בצלצולים וכולולו, כן. כן, זה היה
רק
מדהים.
רק נציין שהחתן, גדי בעלך היום, הוא מסגר אומן, נכון. שעובד בברזל.
נכון, נכון, הקל והכבד.
והוא, אבל אני חושבת, באמת, כמו במשחק הזה, בלחש הזה, אבן נייר ומספריים, מה קורה במפגש בין ברזל לנייר?
יש כמה סוגים של מפגשים. האמת היא שהוא מאוד מאוד, גדי הוא הרוח הגבית בכל מה שקשור לעבודה שלי. מפגש בין נייר לברזל עוד לא היה לנו. זה אחד הדברים שאני רוצה לעשות. לעשות משהו שיחבר את העבודה שלו ואת העבודה שלי ליצירה.
אבל אני מדברת בכלל ביניכם. הוא אדם שעוסק עם חומר של ברזל, שהוא אחד מהחומרים הכי חזקים שיש. את עובדת עם חומר שניתן כל כך לקרוע אותו ולקמת אותו ולהמיס אותו, וזה כאילו שני הפכים. אני מדברת על עצם הבחירה.
עצם הבחירה שלי באיש ברזל, שאני קוראת לו איש הברזל.
והוא בחר באשת הנייר.
נכון. החיבור בינינו זה בגלל שאנחנו מתעסקים בשני חומרים כל כך שונים, אנחנו יכולים לבוא מנקודות מבט שונות לחלוטין, ולדבר על זה.
האורנמנטיקה על הסמלה הגדולה נראית ממש כמו עשויה מתכת, פרחי זהב ממש, שכאמור גם הם עשויים נייר טהור.
הבסיס של הסמלה הוא מתכת שגדי יצר, כדי שאני אוכל לשים על זה, הוא יצר קרינולינה ממתכת, ועליה הלבשתי את סמלת הנייר שלי. השמלה היא בגובה של 2.5 מטר, בקוטר של 1.20 מטר. כשעשיתי את העבודת חקר על השמלת חינה, גם אם חשבתי שאני יודעת, הסתבר שאני הרבה לא יודעת, גם על הדברים במשפחה, לא ידעתי למשל שסבתות מהצד של אמא שלי במרוקו היו רוקמות את הכפתורים והקישוטים לקפתנים, וקרובות אחרות היו רוקמות על מפות או מצעים בנדוניה לקלה, עם משפטים מהתנך לזוגיות ואהבה. אני חושבת שכשהגעתי לכל הדברים האלה, הם באו לידי ביטוי בסמלה שלי. היה לי חשוב גם להביא את הסיפור שלי, של המשפחה, של האובדן, גם של החיים אחרי האובדן, שההורים שלנו אמרו לנו שאנחנו חייבים להמשיך לשמוח בכל דרך אפשרית. וגם את הסיפור של המשפחה מסביב. אז איך אני אביא אותו לידי ביטוי בצורה ויזואלית? בגלל שהתחושה שלי לאורך כל החיים הייתה ששום דבר לא שלם, תמיד יש מישהו שחסר. ואת זה רציתי להביא גם לסמלה. אז בעצם יצרתי את החזית העליונה של הרקמה, שבדרך כלל רקומה על כתיפה. חתכתי אותה באותם מוטיבים מנייר, אבל השארתי את הנייר חלול, כמו החלל שיש לנו תמיד בלב, אז הוא בא לידי ביטוי בצורה הזו. החצאית שלי, יצרתי פאטרן, דוגמה, שאפיינה את הכפתנים המרוקאים לאורך. דוגמה של שתי ידיים פתוחות, מקבלות, שזה כל מה שקיבלתי כל החיים, וכל הידיים שליפטפו אותי וחיבקו אותי ועשו איתי כל כך הרבה דברים, ויצרתי דוגמה שחוזרת על עצמה, והייתה כמו שתי רצועות שהיו בסמלה בצד, וכפתורים, כמו הדודות של אמא שלי מצד הסבתות שעשו את הכפתורים של הכפתנים, הם באו גם לידי ביטוי כאן בסמלה. האמרה של הסמלה למטה מופיעה בסמלת חינה. כאן רציתי לתת את אותה תחושה שהייתה לי כשאימא שלי מרחה לי את החינה על הידיים, ואמרתי, זאת אשת חיל, אישה מדהימה. אז אני לקחתי את המשפטים של מרים, אימא שלי, חתכתי אותם באמרה, ושמתי בתוך הסמלה תאורה שהקרינה את הכיתוב על הרצפה, ומי שהגיע יכל לקרוא את כל המשפטים של מרים כאשת חיל.
זה בעצם כמו מה שסיפרת קודם שם על הגזרי נייר בסין, של האור שחודר
נכון,
דרך...
נכון, לא חשבתי על זה. אבל כן. פה רציתי להביא את האור הפנימי שלנו החוצה, דרך אותן אותיות, דרך אותן מילים. והחגורה, שאני זוכרת את התחושה שהחגורה שקושרת אותי חזק, כדי שהכל יישאר סגור, שמתי אותה, אבל לא קשרתי אותה, השארתי אותה רפויה. כי עדיין אני לא שם, עדיין לא הכל שלם ומלא.
וכל זה כאמור שכבות שכבות על שכבות כן. של נייר בגובה של למעלה משני מטר.
נכון. העניין הוא שפה הייתי צריכה לחשוב גם איך להביא לידי ביטוי את האושר שיש בסמלה תחינה מרוקאית.
כן.
אז אם המרתי את הקישוט שהיה בחצאית מפסים רקומים, המרתי אותם לפרחים. עכשיו, כל פרח כזה, כדי שלתת לו את אפקט התלת ממדיות והרב שכבתיות, יצרתי מכמה וכמה שכבות בשני גוונים שונים של זהב. עכשיו, נייר מטלי, ולא משנה אם הוא זהב או צבע אחר, במפגש עם אור, הוא מקבל עוד מימד. ואם הנייר מעוקל, הוא מקבל עוד צבע. וכל הדברים האלה באו לידי ביטוי בסמלה. הפרטים, הקטנים. אני הרגשתי שאת כל ההוגיות המרוקאיות, התפרים, כאילו הגיפור, כל הדברים האלה התנקזו לי לתוך הסמלה. כל מה שאספתי כל השנים, בסמלה הזו הרגשתי שהוצאתי את כל כולי עם הסיפור שלי, ו... נראה לי לתפארת.
וכשהיא עמדה מוכנה ואיבטת בה, איך הרגשת?
וואו, קודם כל זה יצא הרבה יותר גדול ממה שחשבתי. ואני חושבת שזה בין העבודות הבודדות, שהרגשתי שזה אני. ממש כל נגיעה הכל, גם הבחירה של הנייר. הכל, כאילו הרגשתי שזה ממש זה, והפעם לא יכולתי לעשות את זה יותר טוב.
הנייר ונפלאותיו קסמו לך כשהיית ילדה, והיום את יכולה להגדיר מה פשר האהבה הזאת, ההתמסרות הזאת, המשיכה, החיבור שלך עם החומר שהוא מן העתיקים בהיסטוריה?
הוא מאוד ורסטילי, ואני בתור אדם סקרן, אוטודידקט, שתמיד מחפש איך לדעת עוד משהו ואיך ליצור משהו אחר ממה שעשיתי, החומר הזה מספק לי את זה. אני עוסקת באומנות של כימותי נייר, שממש מקמתים את הנייר ויוצרים ממנה משהו. מי שחשב שאוקיי, כימתי נייר, זרקתי אותו לפח, נכון? לא, אפשר ליצור דברים מרהיבים מכימותי נייר. כל יום שאני מגיעה לסטודיו, הוא לא דומה ליום שהיה קודם, כל יום שאני מגיעה לסטודיו, אני אומרת, וואו, איזה עבודה יש לי. היום אני לא עושה מה שעשיתי אתמול, וזה אני לא עושה מה שעשיתי מחר. וזה מה שמעניין אותי. וכל פעם אני חושבת, אוקיי, היום עשיתי את זה, יצרתי, הסתכלתי על זה, מה אני לוקחת מזה? איך אני אעשה את זה יותר טוב בפעם הבאה, או מה אני לא אעשה בפעם הבאה, או איפה זה תופס אותי? מה הבאתי מתוך עצמי לתוך היצירה הזו? וזה, נגיד שאני חיה את החלום, אני יכולה להגיד. אני חיה את החלום כל יום, אני מגשימה את החלום שלי.
מרב פלג, אני מאוד מאוד מודה לך.
גם אני מודה לך, היה מדהים, תודה רבה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אומנות עיצוב בנייר, תודה לאומנית מרב פלג. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשבת בשתיים בצהריים, וגם כמובן בהסקט, באתר כאן ובספוטיפיי. שם אתם מוזמנים לדרג את התוכנית הזאת, לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.